העובדה שבתהליך השיקום שלאחר מלך בר כוכבא, דיינו מ-1830-1820 שנה, אז כל מה שנוגע לסממני מלכות ונשיאות היה כמובן מסוכן מאוד מהבחינה של הגילוי הרומאי, והם כמובן כל תופעה כזאת יצאו חוצץ נגדה וחשבו שיש פה עוד פעם ניסיון של איזה התמרדות. הייתה לארץ הזאת מסורת עקובת דם מהבחינה הרומאית, ולכן יש להסביר את העובדה שרב שמעון בן גמליאל ובית הנשיאות בכלל היה בתנאים של חצי מחתרת, מפני שכל גילוי כזה כמובן היה עשוי לעורר מסע של ייסורים וצרות מצד הרומאים, ובכלל היה מספיק כבר בלי זה. אז זה היה ככה אין ולאו, ואני חושב שההגדרה הזאת של תנאי חצי מחתרת זה הגדרה נכונה, עד שרב שמעון גמליאל בדק את השטח וראה שזה סביר, אז לאט לאט יצא, ואנחנו מוצאים אותו בתקופה קצת יותר מאוחרת כבר חוזר אל עמדת אביו, אל עמדת בית אביו, להנהגת הסנהדרין. אבל הרי הייתה תקופת ביניים, דהיינו משלפי השמד עד שרבותינו שבדרום, כמו אותה גמרא ביבמות יסודית, עד שהם הניגו את הכל. אז מישהו הרי הניג את הסנהדרין, מישהו נסע באחריות לכל המנגנון הזה, ואלה היו החכמים הגדולים באותה תקופה. החריף שבכולם, הבעל המשקל, ראינו כבר בפעם הקודמת, זה רב מאיר, שלא יכלו חכמים לעמוד על סוף דעתו. במחזור קודם כבר דיברנו על אישיותו של רב מאיר. אז מה שקוראים בלשוננו, הוא תפס פיקוד והאחריות, והדרת נפלה על שכמו, והוא היה צריך להנחות את עם ישראל. משהו מעין תופעה הזאת היה כ-60-70 שנה, 80 שנה לפני זה, עם החורבן של הבית, כשרבי יוחנן בן זכאי מבקש מאספסיאנוס את שולשלת רבן גמליאל, אבל שוב מעין הבישה ומחמת תנאים בשטח, לא מיד אנחנו מוצאים את רבן גמליאל דיבנה תופס פיקוד, ורבי יוחנן בן זכאי באיזה מקום שהוא הוא המלווה את הפעילות הזאת בתקופה הראשונה, עד שאחר כך רבן גמליאל בא על מקומו. אנחנו עוד נשוב לדון בהשוואה שבין שתי התופעות הללו, דהיינו חכמים שזכותם בכוח עצמם ובכוח הנסיבות הם הדוגמה, רק דוגמה קלה בשביל להבין. החזון איש כל ימיו, על כל פנים רוב ימיו, היה צנוע ונחבא אל הכלים במידה שקשה לשער, וסרב לקבל ולפסוק ולהורות. אחר השואה, מה שקוראים בלשון סיפורי חסידים, בא הזמן של הגילוי שלו, אז הוא תפס פיקוד, הברוש תפס פיקוד, הוא רק התחיל לענות, וממילא כל העולם היהודי כופף את קומתו לפניו. מה הפשט? פשט הוא במקום שאין איש. הרב גוסמן שיחיה, כשנפטר הרב אברמסקי, הרב גוסמן הוא יהודי בשוליים, בשולי הדרכים. אז כשנפטר הרב אברמסקי, אז הוא התבטא, נו, מדף זך אונטרגרטלה. פירש רשי, צריכים לחקור את מותנינו. הפשט, הוא ישב בבית דינו של רב חיים מויזר בבילנה, וכל עוד שהיו גדולי הדור הקודם, אז הוא כבר עבור שם, אז ישב לו בפינתו. עכשיו אמרנו, אין ברירה, אז צריכים לחקור את מותנינו. זאת אומרת, האחריות ההיסטורית, הנופלת על גדולי ישראל שלא ברצונם, אבל הם קוראים את המפה. אז רבי יוחנן בן זכאי לאחר החורבן, ורב מאיר לאחר השיקום שלאחר מרד בר כוכבא, הם הנהיגו את הדבר הזה. החזרה של בית הנשיאות לעמדת הפיקוד עם כל הנובע מכך באה בצורה של חיכוך. והחשוב, חשוב עד מאוד, גם מבחינת סיפור המעשי, וגם מבחינתנו החינוכית, לראות מה התרחש שם, זה ללוות את תולדות החזרה הזאת, את תולדות הפגישה בין האישים, וכיצד הדברים ביניהם מסתדרים. הסיפור הוא בברייתא בהוריות, יוד ג' יוד ד', וזה גם בתוספתא בסנהדרין פ"ז. זה מתחיל כך. הברייתא בהוריות תנו רבנן, כשהנשיא נכנס כל העם עומדים ואינם יושבים עד שיאמר להם שבו. בכלל, כל הסוגיה שם, כמו כמעט רובה של המסכת, דנה בסדרי עדיפות של פדיון, בסדרי עדיפות של כבוד, בכל ההיארכיה, בכל הפירמידה השלטונית. אז הברייתא דנה, כשהנשיא נכנס, כל העם עומדים ואינם יושבים עד שיאמרו להם, יאמר להם שבו. כשאב בית דין נכנס, עושים לו בית שורות, אחד מכאן ואחד מכאן, ואין יושבים עד שישב במקומו. אנחנו מכירים את החלוקה הזאת בתפקידים בזוגות. הראשון נשיא והשני אב בית דין. מה בדיוק חלוקת העבודה ביניהם? זה לא מענייננו עכשיו, כיצד הם היו מחלקים את האחריות ואת התפקידים בהנהגה של אלא של הסנהדרין והן של כל הרבצת התורה בישראל. דרגה שלישית, כשהחכם נכנס, אחד עומד ואחד יושב במקומו. הוא עובר בטור, הוא עובר. אז זה שהוא עובר ממש על ידו, עומד ומתיישב. ואחריו עומד ומתיישב, עומד ומתיישב. זה הברייתא, וכך היא מופיעה בתוספתא. על הברייתא הסתמית הזאת, בא מימרא של רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, בימי רב שמעון בן גמליאל נשנית משנה זו. זאת אומרת, הברייתא הזאת בניסוח שלה היא ברייתא שמבחינה היסטורית נוסחה בימי רב שמעון גמליאל. והתוספות בבבא קמא צדיק ד' תמוד ב' דנים על ביטוי זה, בימי פלוני נשנית משנה זאת. זה ביטוי שמופיע כמה פעמים לגבי כמה וכמה מן התנאים. אז התוספות שם מדייקים, מה אפשר למדים אותנו היסטוריה? בוודאי, כל ברייתא נשנית אי פעם. אז לפי זה היה צריך בכל המשניות ובכל המסורות התנאיות לסמן לנו את הזמן מתי זה נשנה. מדוע ההדגשה הזאת באה רק במקומות מסוימים? אז התוספות שם מתפלפלים ומגיעים למסקנה שכל אימא שכתוב בימי פלויני משנה זאת רק באותה תקופה, ואחר מכאן ההלכה קיבלה שינויים אחרים כתוצאה משינוי הנסיבות. ואחרי פלפול ארוך בתוספות יש שם חצי שורה, וכך גם במה שלמדנו בהוריות, בימי רב שמעון בן גמליאל נשנית משנה זאת. זאת אומרת, זה דבר מיוחד לזמנו של רב בן גמליאל, הברייתא הזאת עם כל מה שמתלווה לה. מה היה שם? באותה תקופה שחייב את ניסוח הברייתא הזאת. רבי שמעון מגמליאל נשיא, אנחנו כבר אחרי המחתרת, רבי שמעון מגמליאל יצא והוא תופס את תפקידו בכוח ירושת אבא, בכוח ירושת הלל, בכוח חובה להנהיג. רבי מאיר חכם, רבי נתן אב בית דין, אז על רבי מאיר הגדול כבר דיברנו, אולי עוד נשוב אליו. רבי נתן הוא בנו של ראש הגולה. מה שקשור לסגל התנאים שמוצאם בבלי, הלל עלה מבבל, רבי נתן ועוד כמה, בעזרת השם עוד נייחד לזה עיון, מה היה המצב בבבל ומה המשמעות של עליית תנאים מבבל לבוא לשמוע תורה בארץ ישראל. אבל כל פנים רבי נתן בנו של ראש הגולה בא, אנחנו מוצאים אותו בארץ ישראל באושה בשפרעם, שם בגליל יותר המערבי, במקום שהסנהדרין מתמקמת וכנראה עם איזה סטטוס קוו כזה עם השלטון הרומאי. אז יש לנו שלושה, רבן גמליאל, רב שמעון גמליאל נשיא, רב מאיר חכם ורבי נתן אב בית דין. כי אבי עיל, רב שמעון גמליאל התם, אבי קיים מכולו מקמי. אז כולם היו קמים כשרב שמעון גמליאל נכנס. כי אבי עיל, רב מאיר ורבי נתן, אבי קיים מכולו מקמי. נכנס רב מאיר, נכנס רבי נתן, כולם היו קמים. אמר רב שמעון גמליאל, כנראה בינו לבין עצמו, לא באו למהבה הכרה בין דילי דילי דילהו. הפשט, צריך הרי שיהיה הבדל בין כשאני נכנס לבין אם נכנס רב מאיר ורבי נתן. אני נשיא וזה דרגת פיקוד נמוכה יותר, אב בדין חכם. תיקן המתניתה, אז הלך רב שמעון גמליאל ותיקן את הברייתא הזאת כשהנשיא נכנס, וזה מה שאמר רבי יוחנן בימי רב שמעון גמליאל נשנית משנה הזאת. זאת אומרת, אותה תקנה על ההבדל בכבוד שמחלקים לנשיא, בכבוד שמחלקים לחכם ובכבוד שמחלקים לאב בדין, זה היה תוצאה של הסיפור הזה שהיה בימי רב שמעון גמליאל. הו יומה לא הבה רב מאיר ורבי נתן נתן. באותו יום שרב שמעון גמליאל ניסח את הכלל הזה ונתן לו הוראת ביצוע למעשה, לא היו שני החכמים האלה בבית המדרש. למחר קיעתו כשהם באו, בסדר, ניתנה הוראה, אז זה ירד לדרג המבצעי, חזו דלא קמו מכמיים כדרגיל המילטה. אז רמי ורבי נתן רואים שלא נוהגים כמו ש... אמרו מהי היי קלוימר, אחי תיקן רב שמעון גמליאל, הנשיא נתן הוראה ואנחנו התחלנו לנהוג על פי זה. אמר לו רב מאיר לרבי נתן, אנא חכם ואת אב בית דין, נתקן מילטה כלדידה. לא הולך, זה לא הולך, זה לא ילך לו. ואנחנו נסדר את העניין. מה אם נעבד לי? נעמלה, נגיד לו, מוכרת, גלי אלן אוקצי. בוא נלמד מסכת אוקצי. הרי, יש סדר. לומדים פסחים, לומדים נזיקים, לומדים קודשים. והנשיא, בתור נשיא הסנהדרין, הוא אחראי לשיעורים הכלליים, הוא אחראי לדבר בלימוד. אנחנו מציעים אופציה, מסכת האחרונה בש"ס. זה לא גמיר לה, אנחנו מרדים אותו. שם זה לא עובד כל כך טוב. וכי לא ידע, והרי בזיינס, הוא הרי לא ידע. נעמלי, אז אנחנו נגיד פסוק. כתוב בתהילים, מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו. פשט, למי נהל למלל גבורות השם? למי שיכול להשמיע כל תהילותיו. גם כן לא כל כך מסתדר. יש עוד פסוקים כמה אגדות קצת מקבילות לזה, שזה נשמע יותר טוב. אני מנסה להבין שמי למלל גבורות השם הוא גיבור, דיינו נשיאות, הם לא חלקו על המציא שהוא נשיא. מי ימלל גבורות השם? אתה רוצה הנהגה של גבורה? אתה רוצה נשיאות מכוח ההנהגה הממלכתי? ישמיע כל תהילתו, אז אמר שם יד מדי כל תהילתו. צבעים, רועד, נשים, נזיקין, הולך לא רע. אבל כל בסוף, לא רק בסוף תהבות, אלא במשנה ככה אמר שם מסביר ש... כמובן צריך לצרף לזה את הגמרא בברכות חף, שאופצין זה בעיה לא פשוטה, ונדמה לי שהבן יהוידע מסיף לזה על דרך הרמז, אופצין, אנחנו ניתן לו עוקץ, ניתן לו דקירה אחת, יהיה לו כבר עוקץ הזה, יהיה לו לא דוקצח, אבל דוקצח, יהיה לו. והיא מסכת חמורה, והיא מסכת אחרונה שבשית הסדרה משנה, וכיוון דלת לאחרונה הרי לא יוכל להשמיע כל תהילתו, שכל תהילתו זה כל התורה. ולאברי. ואז ממילא הוא יצטרך לרדת מהמשרה הזאת. ותהה ואת נשיא, אומר רב מאיר לרבי נתן, אתה תהיה נשיא, ואנה אב בית דין. ואני ואתה ננהיג את הדור. רבי שמעון גמליאל היה צעיר מהם כנראה בגיל. על כל פנים ודאי מרב מאיר. שמינו רב יעקב בר קרשאי. אז את התוכנית הזאת הודלפה. לא כתוב שרבי איזה כלבי מדייק, לא כתוב שהם עשו שם איזה תעמולה, איזה מסע לחישות. אבל אחד מהתנאים שמע את זה. אבל דילמה חס ושלומת על ידי כיסופה יהיה בזיינס. ישאלו אותו ורב שמעון גמליאל לא יהיה באותם הסרט. מסתובב שרב שמעון גמליאל היה מסתדר גם כן, אבל... אז מה עושים? אבל לדבר הוא לא רצה. אזיל ויאתי ואחרי ליתה. הלך ותפס לו איזה שם מאחורי העלייה, שם גם לי אלגר, יש לנו חכם ממקומות אחרים, שהוא בקבדאו וחרשדאו, שישדר בעלייה, מעל המרפסת, עשה משמר. פשט וגרס וטנה וגרס. אז כל הלילה ישב רבי יעקב בקרושי ולמד לעצמו בכל רם, ככה בניגון טוב, את כל אופצים. אמר, מה היי? מה זה? מה פשוט? כל הזמן מדגדקים לי, כל הזמן אוקצים, אוקצים, לילה שלם אומר אוקצים. דילמה חד ושלום, היא קמידה בבי מדרשה. אולי נתקבל משהו? יאי, דייטה, ביר, במגיר זה. אז הוא למד חפוס עם עצמו, אוקצים, אוקצים. אז רב שמעון גמליאל לא יושב באותו לילה, והוא לומד אוקצים. ובלילה אחד הוא גמר אוקצים, מוכר לבחינה. למחר, אמרו לי, נהייתם הרבה אוקצים. ני, מה עם אוקצים? פתח ותענה. אז רב שמעון גמליאל הרביץ את כל אוקצין. פתר דירוקי, אחרי שאמר את כל השיעור הכלליים באוקצין, אמר לו, אז הוא אומר להם, אילב גמרינה, אם אני לא הייתי שונה את זה, כסיפתו, אז הייתם עושים לי בזיינס. פקיד, בהפקינו מבמדרשה. רבו ישראל, זה לא הולך. אתם צריכים לצאת. רב מאיר הגדול, רב נתן עוזבי. יושבים בחוץ. רב שמעון גמליאל מלמד בפנים, מלמד אוקצין, מלמד כל מה שעומדים בסדר של הישיבה. כתבו קושייתא בפיתית ככה. הם הלכו וכתבו קושיות, אבל קושיות רב מאיר. ושדו, והם זרקו את זה, את הפתקים האלה לתוך בית המדרש. דה, ומפרק, אבל מפרק. אז רב שמעון גמליאל הצליח עם חלק מהקושיות האלה להתמודד. דלה, ומפרק. אז כתבו פירות, כן. אז הם כתבים גם את התירוץ וזורקים את התירוץ עליהם לבית המדרש, משחקים. כתבים, שורים. אמר לו רבי יויס, יש בן חלף, אז כן. תורה מבחוץ, באנו מבפנים. אז רבי יויס קצת מתבונן במשחק הזה, אבל ברגע מסוים אומר, עד כאן. תורה מבחוץ, רב מאיר, רב נתן בחוץ, הרי אתם רואים שהם שואלים קושיות שאיש בבית המדרש לא יודע לתרץ? איך זה יכול להיות? אמר לו רב שמעון גמליאל נעלינו,
אז אנשים גם יאמן שיכנסו.
בהלכות גדולות, בהלכות תוראות, שם יש, כנראה הייתה לפני הגאונים גרסה קצת אחרת בגמרא, והיא משמעותית, מביאים את כל הסיפור. אמר לו רבי יוסי, תורה מבחוץ ואנו מבפנים, קם רבי יוסי למיפת. אז רבי יוסי לא יכול לסבול את זה, אז הוא קם לצאת. וקם הנמית כולם מטיפתה, אז כל הישיבה קמה. רבי יוסי הזקן קם, ורבי שמעון גמליאל עשוי להישאר לבד בבית המדרש. רבי יוסי לא אמר שום דבר, הוא אמר, אני לא יכול לסבול כשרב מאיר בחוץ. אמר לו רבי שמעון גמליאל, נעלינו. אז כאן כבר הגרסאות שוות, אבל זו גרסה מאוד יקרה לנו, אנחנו עוד נשוב אליה. אז רבי שמעון מי אומר שיכנסו? מיהו? להיכנסינו. זה לא ילך להם חלק סתם להיכנס. אנחנו כונסים אותם. דלא לימרו שמי את המשמי, שלא יגידו שמועה בשמם. כאן ואילך, כנראה, כאן כבר יש הסתבכות במפרשים. עסיקו לרב מאיר אחר. כל מקום שיגידו שמועה בישיבה, וירשמו אותה לדורות, במסורת התנאים, בשמו של רב מאיר יקראו לו אחרי. ולרבי נתן יש אומרים. כל מקום שרבי נתן יגיד שמועה, יגיד לו יש אומרים. אין לו שם. איזה מין עונש כזה מיוחד. אמר, אז הסתדר. אך מולי בחלמי. גם רב מאיר וגם רבי נתן חולמים. זילו פייסו לרב שמעון גמליאל. צריכים לפייס אותו. זאת אומרת, שלמעשה רב שמעון גמליאל, מתחמת הלחץ שהישיבה כולה בראשותו של רבי יוסי הכניסה אותו, אז הוא מצא איזה מוצא, אבל הוא עדיין לא בסדר איתם. קורא לו יש אומרים, אחרים אומרים. אז בחלום אומרים להם לפייס. רבי נתן עזר, קיבל את החלום. רב מאיר לא עזר. אמר דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. לא מתחיישב בחלומות. נעשה הטבת חלום, אבל לא נפייס. כי עזר רב נתן, כשרב נתן בא לפייס רב שמעון גמליאל, אמר רב שמעון גמליאל, נהי דעה נלך קומרי דעפוך למאה דעב בית דין, חגורה, כמרה זה אבנת מוזהב, שהיה חגור במותני אביך, בלשוננו חגורה שחורה, ודרגי, הדרגי, הדרגי של החגורה הזאת, היא יכולה לעשות אותך אב בית דין מכוח ויש גלות של אביך. למהה ונשיא, מי יענה לך? מי אומר לך זה טוב? אז, הוא אומר, אני מבין מה אתה התכוונת. אתה התכוונת מכוח הנשיאות. אנחנו ארץ ישראלים, אתם בבלים, אז עד כאן. מתנה לרבי לרב שמעון בנו. רב שמעון גמליאל נפטר, לא נפטר, על כל פנים, רבי לומד חברוסה עם רב שמעון בנו. אז כשהם לומדים, אז הם אומרים, אחרים אומרים, אילו היה תמורה, לא היה תקרב. סוגיה בתמורה, הם אומרים אחרים. שואל אותו רב שמעון את אבא, את רבי, מה נמללו שממהם אנו שותים ושמותם אין אנו מזכירים? אתה אומר לי תורה בשמה, וזה תורה של תנאים, ואנחנו שותים את התורה שלהם, ממהם אנו שותים? למה לא מזכירים אותם בשם? אמר לו בני אדם שביקשו לעקור כבודך וכבוד בית אביך. זה כאלה שהיה להם התמודדות עם בית הנשיאות, כבודך וכבוד בית אביך. לכן, אמר לו, אז רב שמעון רומז לרבי, גם פסוק בקהלת, גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם כבר אבדה. מה איזה היסטוריה? חלה זה חוק ההתיישנות, גמרנו, אז היה פעם איזה סיפור. אמר לו, אז הוא עונה לו בפסוק, פה מדבר רק בפסוקים. האויב, תמו חרבות לנצח. אז המפרשים פה מתפלפלים איך לפרש את זה. האויב תם, הם באמת, אינם כבר, אבל החורבן, שהם עשויים היו לבוא, זה לנצח, ולכן לנצח, אנחנו נזכור את היש אומרים האלה. אמר לי, אני מילי לך, דנו מה עשה היו, אבל כאן לא עשו. זה
הגמרא על פלא, הוא אומר, ואפילו רבי, דן ונתנה הוא, הרי המשנה בסוטה אומרת, מי שמת רבי בטלה הנרווה. אנחנו ראינו בפעם הקודמת את רב שמעון בן גמליאל, שהגמרא פה במציאה עושה חשבון שמכל הענבים, אז הוא הענב האמיתי, עליו אין לו תרוצי. הענבה הגדולה של רב שמעון בן גמליאל, גם לעומת הלל וגם לעומת בני בתהרה, וגם לעומת יונתן בן שאול. אז רב שמעון בן גמליאל ענב, ורבי ענב, ואפילו שרבי הוא ענב, ואנחנו עוד נראה את רב מאיר עם רבי. אז הוא אמר, אמרו משום רב מאיר, אבל רב מאיר אמר לא אמר. זה הסיפור. הסיפור הזה מורכב הרי מהרבה דברים, אבל חשוב עד מאוד, גם בימינו ואולי בימינו, ללמוד טוב את הסיפור הזה ולראות אותו מצידי צדדים, מפני שאנשים שאין להם התחלה בהבנה של דברי חז"ל, והם חושבים שזה חברך וחברך דאבוך, החברים שלהם, אומרים, כן, אני רוצה אפילו לצטט. החולשה האנושית נתגלתה פה, באמס, טיפשי. למה נפליג? לא נדבר חזון איש, נדבר רב אביגדור והרב פריימן. שני יהודים מכירים אותם. רב אביגדור מרגיש מי קם לכבודו, ונניח שננהיג שכל הישיבה תקעו. והרב פריימן נגיד, אז למה לא קמים לכבוד לי פעמיים? אז למה לא מצדיעים לי? יש להם קר בכובד. אין כבוד זה. מילא אם היה פה מחלויקס על העולם הבא, על מה? על מי? עכשיו נלך, בסדר, זה אנשים שאנחנו מכירים. נלך דרגי, נלך חזון איש, נלך הרב קוק. נלך המערב, נלך הגאון, נלך הרמב"ם. האנשים האלה, אחר כך כבר אין לנו בכלל השגות. אז על מה מדברים פה? תקום לכבודי. כבוד גדול, תקום, תרים 80 קילו לכבודי, אז מה? ואם 80 קילו לא ירימו, אז אני ברוקס, אז אני רוצה להעביר אותו מן הנשיאות, אז על זה מתנהלים דברים. נדמה לי שאני מדבר בלי אמונה, בלי אמונת חכמים, סתם עם שכל ישר, ממש, אפיקורס גם כן היה, צריך עם שכל ישר ככה לדבר. מי שמכיר את האנשים האלה, ומכיר את עמדתם לגבי בעיות החיים, ומכיר את התייחסותם באופן פרטי, שלא לדבר על עדות עמוקה כזאת, כשרב שמעון בן גמליאל על הקומד הגדול הזה שרוצה שכולם יקומו לכבודו, אז הוא אומר לבן שלו, תשמע, אתה ארי בן שועל, אל תשוויץ אתה, הוא ארי בן ארי. אז הוא אומר ככה לעצמו. אז הוא רוצה שכל... ומי זה? הישיבה תקום לכבודו, אז הוא אומר, תקום לכבודו. אי מלא, אין נותנים לו כסף. איזה מין כבוד זה בלקום? ועל זה מתנהל כל הדיון, ועל זה כל המהפך. אז את זה לקרוא חולשה אנושית, זוהי חולשה אנושית של האנשים המכנים. וכותבים מאמרים, ועורכים מערכי שיעור, ועושים סיפור שלם על המחלוקת הזאת, על הנשיאות, ועושים אותם שני גבאים בשטיבל קטן. שישי, שלישי, תקום, תקום. תקשיב כאלה. אבל נשמע, באמת אני חושב שזה לא עומד בפני ביקורת ההיגיון. הרי כל אדם טועם טעם אפר בכבוד הטיפשי הזה. יקומו, אחד יקום, אחד ישב, אחד יקום, אחד ישב, אני רוצה שכולם יקומו, שתי שורות יקומו. גם כן אתם כבר עשיתם. אז זה פשוט. ועל זה עמד פה להתחולל מאבק אדירים. אז ברור שצריכים פה להסביר את העניין הזה מכמה וכמה צדדים, קודם כל הגיוניים, ואחר כך עמקות גדולה יותר בהבנה של העניין הזה כולו. אז קודם כל כמה הערות לעצם הדבר הזה. בירושלמי בביקורים מופיע הסיפור הזה ברמיזה אחרת, בביקורים בפרק ג' הלכה ג'. רב מאיר אביאליף סלק לבית ועדה כשהוא לימד ועלה לבית הוועד, הרי כל עמה קרמין לבית ניקום מי. וכולם היו קמים עד שהוא היה. כשם הונהו, כשהם שמעו את הברייתא הזאת ששנינו בימי רב שמעון גמליאל, באו למהם עד ליקל. אז הם התכוונו, לפי הירושלמי, התכוונו מכאן ואילך הם לא קמים. כעס ונפק לי. אז רב מאיר כעס ויצא מבית המדרש, גרסה אחרת מאשר בבבלי. אמר לו, שמעתי שמעלים בקודש ולא מורידים. אז רב מאיר, לפי הנוסחה בירושלמי, לא מדבר על עצם הזכות, ולא מדבר, הוא אומר, יש כלל. ומי שיבדוק בגמרא בברכות חפכת בבבלי, בגמרא שאנחנו עוד עתידים לשוב אליה, בסיפור עם רבן גמליאל הזקן, דיבנה, עם רבי יהושע, ועם רב לזר בן עזריה, ממש אותו יסודות. אז גם שם מופיע הביטוי הזה, מעלים בקודש ולא מורידים. דהיינו, יש פה איזה התמודדות על דרגות רוחניות עם ההנהגה. בשלה, וזה מופיע בעוד כמה מקומות, בשלה בתורה שבעל פה, במהדורה הרגילה, בדף חף, אחרים אומרים, זה רב מאיר, ויש אומרים, זה רבי נתן. ואלו להם אלו השמות, משום מעשה שהיה בסוף הוריות, שבישו לזלזל ולעקור את כבודו של רבי שמעון גמליאל, נשיא ישראל. ולמה קראו להם כך? מצאתי בברייתות שאמר, כשהיה רב מאיר אומר דבריו בשם אלישע בן נבויה, בשם אחר יכונה, אז היו אומרים עליו אחרים אומרים. וכך כתוב בעוד כמה מקומות. ואם כבר שואלים שיש מקום שרב מאיר חולק עם אחרים, גם התוספות דנו בזה, אז אפשר שבילדותו אמר רב מאיר כך, וזקנותו אמר אותו דבר לרבי נתן לגבי יש אומרים. מה שחשוב לענייננו, שלפי אותה שיטה רמזו לרב מאיר, התנהל דיון על מקורות תורתו, אותם החלקים של התורה של רב מאיר, מאיפה הוא שואב אותם. אז אלישע בן אבויה מכונה אחר. אז מה שאפשר היה לסנות ברב מאיר, שההתמודדות שלך עם אחר לא הייתה מושלמת, ובאיזה מקום שהוא קוראים לתורה שהוא אומר, או אחרי אותו מעשה, או לאחר אותו מעשה, כל אותה תורה שאי פעם הוא אמר בשם אלישע קראו לו אחרים. אנחנו מכירים את רב שמעון גמליאל. דיברנו, שלוש פעמים כבר נפגשנו איתו. ענווה. ענווה בהנהגה, ענווה באופן אישי. רדיפת השלום שלו. באבות רבי נתן. אבות רבי נתן. אותו יסוד נפלא, שהגמרא בברכות אומרת, ואף רבן גמליאל הזקן, הסבא של רב שמעון גמליאל, לא מנע את עצמו מבית המדרש שעה אחת. לא נשיא, יושב בפינה חמה, עד הבא, אפשר לשבת ללמוד, מחי. אז רבי נתן באבות שלו, הוציא אותו מבית המדרש, הוא עורך אבות, הוא מביא לי כמובן את המאמרות של רב שמעון גמליאל. אז בפרק חפכת, משנה ג', בברייתא ג', רב שמעון גמליאל אומר, כל המשים שלום, בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו משים שלום בישראל על כל אחד ואחד, וכל המטיל קינה ותחרות בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו מטיל קינה ותחרות בישראל, לפי שכל אחד ואחד מלך בתוך ביתו, שנאמר להיות כל איש שורר בביתו. ברייתא של רב שמעון גמליאל. ורבי נתן, אבל מחלוקת שלו, מביא את זה בברייתא שהוא שידר. אנחנו מכירים את המים רב של רב שמעון גמליאל בסוף פרק א' באבות, על הדין ועל השלום ועל האמת. איך רב שמעון גמליאל נאבק במתח הזה שבין עוז לענווה, עוז בתור נשיא, עוז בתור מי שהעיתוי ההיסטורי מטיל עליו את התפקיד המיוחד הזה לשקם את עולם התורה הממלכתי, רב שמעון בן גמליאל, אביו של רבי. רבי, מה הוא מצריך? רבי גוסס. לבני גדול, לבני אני צריך. הגמרא בכתובות קובעים, לא נשוב אליה. אז נכנסים. אז מה הוא אומר? לרב שמעון בנו, נהג נשיאותך ברמה. ואומר את זה יהודי שמעיד על עצמו ברגע יציאת נשמה, שלא נהנה, פושט את אצבע עשר אצבעותיו, ואומר שלא נהניתי מהעולם הזה כאצבע קטנה. אז הוא אומר, נהג נשיאותך ברמה. מפני שתורה ממלכתית אפשר להעניק בנשיאות רמה. זרוק מראה לתלמידים. אנחנו נהיה עדיבים, הכל נחמד מאוד, אבל הנוגע שתהיה. כי מה שקרה, ההנהגה התנפצה. אבל אם רב שמעון בן גמליאל ואם מסורת בית הנשיאות לא הייתה מכוננת בתכונות האישיות הללו של ענווה, אז העוז הזה היה יכול להיות מסוכן. דווקא מפני שבאופן אישי הם בעלי תכונות מופלאות של רדיפת השלום ושל מי שמטיל קינה, כל אחד מלך בתוך ביתו. אבל לא מלך על כלל ישראל, אלא אם כן הוא מחויב מזה בכוח הנסיבות. כשאתה רואה בכיוון הזה, זה אחרת לגמרי. אז באמת המפרשים על הסיפור הזה בהוריות התפלפלו. אז יש למשל בקרן אורה, בקרן אורה בהוריות, מה זה היה? הנה רב שמעון גמליאל היה מפורסם בענווה, כי בליטה בבו במציא, וחס ושלום לומר שלכבוד עצמו תיקן תקנה הזאת. אלא נראה את החכמינו הביאו המעשה הזה אחר המשנה, המשנה בסדר המעלות מי הקודם לחברו. ועניין אלו המעלות, כי אתם קוראים אדם, כי כולם הם בצורת אדם, וכמו אשר באדם כל בניינו הוא בסדר מדרגה זה למעלה מזה, והחיות משתלשל בקרבו מראשו ועד רגליו, ואם יתהפך חס ושלום סדר בניינו, יחלש כוחו ותיפסק חיותו, כן, כל הישרים בכלל מחויבים להתנהג על סדר המדרגה. ויש שם בבחינת ראש, ויש שם בבחינת שער המדרגות. על כן צריך שישמרו בחינת מעלתם וסדרם כמו שהמה. טבע הנחש יקדים הזנב ללך לפני הראש. ולא נתקררה דעתו של ישעיהו, עד שכילל אותם ירבו הנער בזקן, כי דבר זה מביא לידי כל הכללות חס ושלום. וכאשר ישמר סדר קומתם וצלמם, הם מתברכים בחלך הברכות וכו' וכו' וכו'. זה מה שאמר רבי שמעון גמליאל. לא תרש לכבוד עצמו, כי ודאי בינו לבין עצמו יתנהג איתם כמצוות הנשיא, להתנהג עם תלמידי חכמים, לחלוק להם כבוד ולאהוב אותם כנפשם. אבל בקרב העם הוא הראשון לכל, וכולם מחויבים לחלוק לו כבוד, כי כן סדר ההנהגה. ועל זה הייתה כוונת רב שמעון גמליאל לעשות תקרה, שלא לשנות הסדר המחויב, שהמאוחר במעלה מחויב להיות כפוף אלה שלמעלה ממנו, כדי לקבל ממנו השפעה וכו'. ורבי מאיר ורבי נתן ביקשו לומר לו מי ימלא לגבורות השם, אין ראוי להיות צינור ההשפעה בראש בחוכמה, אלא מי שאין בו חיסרון, כי אם אין לו מה ייתן לאחרים, על כן ביקשו לומר לו יגלה, הוא קצין והסתייע דבר. הענבה של החזניש. אני אספר מעשים שאני יודע מכלי ראשון. רצו פעם לקנות ספרים של החזניש. החזניש לא היה נהנה מן הציבור. אמרתי כבר את הקפות השתפרו לו בסוף ימיו, אז הוא אמר שמאז החתונה הוא לא תפר לעצמו קפות. מה יעשה ביהודי אחד? היום כשהוא מספר את זה, אז הוא מסמיק אלף פעמים. היה ילד קטן, רצה לקנות ספרי חזוניש. בא לחזוניש, שאל כמה זה עולה. אז החזוניש אמר. אז הוא אמר, אולי אפשר קצת פחות. אחרים, איך שהחזוניש היום אומר, היו נותנים לו יותר, והחזוניש היה מחזיר, כי רצו להנות אותו, שיהיה לו ממה להתקיים. אז החזוניש שוריד. אז הוא אמר, אולי אפשר עוד קצת. החזוניש שוריד עוד קצת. הפעם השלישית אמר לחזוניש, תאמין לי יותר, אני לא יכול. כשהוא אומר את זה היום, הוא היום יהודי בעל מדריות, הוא מסמיק. והחזוניש הענב הזה, כשקמה המדינה, אני גם יודע למי הוא אמר את זה, אז התחילו להגיד, מדינה על פי התורה. אמר החזוניש, אני מתחייב לפתור את כל הבעיות המודרניות על פי ההלכה. העוז הגדול,
וכשמישהו שאל אותו, אז מי פה אמר את דאסה? אז הוא אמר, אז אני אמור את דאסה. וכש... אני יודע, סיפור שהרב אונטרמן פעם דן איתו, אז הרב אונטרמן שאל אותו, אז איפה זה כתוב? אז אנחנו שאמר, אותו דו שטייטוס, כאן זה כתוב. אז הנה דוגמה של ענווה, ענווה אישית עם ילד קטן. אותו יהודי שהיה הסיפור עם הספרים של החזוני, שהיה נוהג לטייל איתו בגיל יותר מבוגר. והם טיילו בפרדסים החזונים שהיה צריך בשביל פעילות המאיים שלו לטייל. אז פתאום תפס אותם גשם, וכולם נרטבו שניים. עברה מסעית עצומה, והיה מקום רק בקבינה, מקום אחד. אז החזון איש במקל דחף את הבחור הצעיר הזה תשב, והחזון איש ישב מאחור. לפני שהתקרבו לבני ברק, אז אמר, רבי, תעשה לי טובה, הסכלו אותי כמו שאני נתתי לך לשבת, אז בדמעות, אז החזון איש הסכים לרגע להחליף אותו. כולו, כולו, כולה ענווה. מי שמכיר טריפס ויהודה, איך הוא היה מתייחס לכל ילד, איזה ענווה נפלאה, איזה, מה הכבוד שלו, אני מקבל יום אחד טלפון. פה מדבר שלמה זלמן אוירבך. אני חשבתי שאני מתעלף. ככה, באמת. הוא חי היום מדבר, שלמה זלמן. מה? איך רב אביגדור מדבר עליו? אבל איזה ענווה. אבל כשצריך הנהגה, איזה הנהגה, איזה דבר שונה לגמרי. השפעה. אז אומר, איך שהקרן נורא מסביר, זה התחיל מאופן אישי? זה התחיל מהחובה של ההנהגה. טוב, אני לא אוכל למצוא את הכל. מה שחשוב, אנחנו עוד כמובן נשוב לזה. אני לא יודע איך לכנות את האנשים האלה, טיפשים, באמת נדמה לי שאני אומר דברים אמיתיים. בלי אמונת חכמים, פשוט עם כוח ביקורת מינימלי, מי שקצת מסתכל בביוגרפיה של האנשים האלה, ונאמנים עלינו הסיפורים מה שמספרים עליהם, ואתה אומר, וכשהוא צריך את הכבוד הזה, אז זה מה שהוא צריך, אז שיקומו, שלא יקומו. יש פה התמודדות שהסתיים מילטה וכלל ישראל זכה לתורה ממלכתית בכוח הדברים האלה. דווקא מפני שההצטיינות האישית שלהם הייתה בענבה כזו, ובאופן אישי הולכים בצדלי דרכים, אז כשנפלה ההכרעה, אז עם כל הכוח ועם כל ההתמודדות, אין אצל האבא ואין אצל הבן ואין אצל הנכד, בהנהגה כדי להשיב את עטרת התורה הממלכתית שהרומאים עוללו באפר. בבואה דה בבואה אנחנו יכולים לראות בצד האקטואלי שלנו. אמרנו, יש בעולם התורה איזה רגשי נחיתות. אולי היו, או חלקם עדיין יש. כשרב ישראל מסלנט אמר לסבא מכלם, מה שצריך לעשות זה לרומם רוח שפלים. אז אולי קצת הגענו להפרזה בכיוון אחר. הולכים עם המגבלת בכיוון כזה, הולכים בכיוון כזה. אפשר גם ללכת עם הכיפה הסרוגה בצורה שוויצית. זה אותו עיקרון. אבל הפשט הוא ככה. מה שנוגע לבחינה האישית צריך ענווה ושפלות רוח. ושכל אחד ידע את מקומו. אבל מה שנוגע לעוז של התורה, מה שנוגע לייצוג, מה שנוגע לשיקום של התורה הממלכתית, כאן צריך לעמוד בכל העוצמה ובכל הכבוד. מה שאנחנו יכולים ללמוד מן האנשים האלה, רב שמעון בן גמליאל אמר, בעל הכובד הזה, אומר לו, מה זה, מה תבנו לי, נפקיל מיני לי, כן תבוא להלוויה, לא תבוא להלוויה, זה הכבוד שלי. אין עושים נפשות בצדיקים, לא רוצה, אפילו מצבה לי לא צריך. דבריהם הם זיכרונם, 1820-30 שנה, אולי 1810 מאז שהוא נפטר, עבר, ואנחנו לומדים עוד פעם את התורה של הרבן גמליאל. ומה לומדים? איך על ידי עוז וענווה מחזירים את עטרת התורה למקומה.